יושב ראש ש"ס, הרב אריה דרעי, שלום וערב טוב לך.
ערב טוב.
לאן הולך הסיפור הזה להערכתך בתוך הממשלה?
אני לא יודע, אני לא פרשן של הקואליציה, אבל אני... הקואליציה הזאת הייתה צריכה להתפרק. זו קואליציה, לצערי הרב, שגמר רק נזק גדול מאוד לעם ישראל, לשכבות החלשות. היא לא עשתה כמעט שום דבר חיובי, רק דברים שליליים מאוד, פגיעה בעולם התורה, פגיעה באברכים, פגיעה בסטטוס קוו של הצביון היהודי של המדינה, פגיעה חמורה ביותר בשכבות החלשות, לקחה למעלה מ-4 מיליארד שקל מקצבאות הילדים, ועוד שורה שלמה של דברים. ואחד בינואר, גם העניים ביותר שבתוכנו, בני התורה המובחרים שבעם עם 3 ילדים ומעלה, יפסיקו לקבל הבטחת הכנסה, שזה על קיום שלהם, הלחם והמים. ולכן מבחינתי אני לא מצטער, וחבל שזה לא קרה לפני, ואני אשמח על כל יום שזה יקרה, שהקואליציה הזאת יתפרק ותלך לבחירות.
אנחנו שומעים ברקע אבל עדיין על שיחות בין לשכת ראש הממשלה לביניכם, הסיעות החרדיות. אתה הוצאת השבוע שעבר הודעה רשמית שמכחישה כל דיווח כזה שאולי תחברו לממשלה הזו או באיזושהי דרך. אז על מה כן יש שיחות ביניכם? על מה מדברים?
אין שום אפשרות להקים ממשלה אחרת. כל אחד יודע לספור את הקולות, יודע לספור. אין אפשרות. אין, הקואליציה הזאת, המרכיבים שלה, צריכה להתפרק וללכת לבחירות חדשות, ואז נקים ממשלה חדשה. אמרתי מספר פעמים, אנחנו לא פוסלים אף אחד, לא פוסלים את נתניהו, אנחנו לא באים לעשות נקמות. אנחנו מבינים שנתניהו נאלץ ולמעשה נכנע למרכיבי הקואליציה הזאת, הוא נכנע לבנט והוא נכנע ללפיד לצערנו הרב, והם הובילו אותו, והוא נתן, נכון שיש לו גם, שיש לו אחריות, שהוא נתן להם לעשות מה שהם רוצים בתוך תקציב המדינה, בחקיקה בכנסת, הם הובילו אותו לכל הדברים הללו, אבל הוא נגרר אחריהם. לכן אנחנו מאמינים, אנחנו לא פוסלים שאם תהיה קואליציה אחרת, שאנחנו נהיה משפיעים בה ועם עוד גורמים אחרים מנתניהו, אנחנו מאמינים שאפשר לחזור לימים שהשותפות עם הליכוד, שהייתה שותפות טובה. אבל אנחנו לא פוסלים גם אפשרויות אחרות. לכן הכל פתוח, מה שצריך לעשות זה ללכת לבחירות, ואז נראה את התוצאות, נראה ממי שיש אפשרות להקים, ונחליט אחר כך אם אנחנו מקימים ממשלה.
אז לומר שכל השיחות, אם כאלה, אם יש בכלל שיחות כאלה, הם נועדו...
לא, היו שיחות, היו שיחות. פנו אלינו אלקין, זאב אלקין, יושב ראש הקואליציה, בשליחותו של נתניהו, בשליחות ראש הממשלה, בעקבות הפיגוע שהיה בירושלים הנורא בקהילת בני תורה בארנוף, להצטרף עם ממשלת אחדות. שמעתם את ראש הממשלה, כן. שהוא אמר את זה בגלוי, ואז הוא פנה אלינו, והסרבנו, אמרנו, אין שום טעם, זה לא, אין לזה שום טעם להיות איזה עלי תאנה וכסוית. אנחנו נותנים תמיכה מוחלטת בממשלה במלחמה בטרור, אבל זה לא סיבה להיכנס לממשלה שהיא פוגעת בנו יום יום. אז מה יש להם להיכנס שם? בתקציב פוגע, בחוקים פוגעים, אז מה יש לנו להיכנס שם? זו התשובה, נקודה, זהו. עכשיו ראש הממשלה צריך להחליט, הוא נקרא למבוי סתום עם הקואליציה הזאת, הוא צריך להחליט האם הוא מתפתה עכשיו לתחנונים של הקואליציה, של הסיעות שרוצות להחליט. תפיל אותו, כביכול שעכשיו הם משמיעים קולות של רצון טוב ורוצים להמשיך עוד שנה אחת ולהשתף פעולה ביחד, או לפרק את הקואליציה וללכת לבחירות עם סיכוי טוב מאוד להקים קואליציה אחרת שתהיה גם יותר נאמנת לו וגם הוא יהיה ראש ממשלה. היום הוא לא ראש ממשלה, היום הוא מובל על ידי הסיעות ששולטות בו.
אתה בעד שינוי שיטת הממשל? כי הרי הסיטואציה הזו תחזור על עצמה גם אחרי הבחירות. יהיו שינויים קלים לפה, לשם.
אני אומר לך, התשובה היא כן. אני הרי תמכתי בזמן לא בבחירה ישירה לראשות הממשלה, ולצערי הרב, אחרי פעמיים, הממשלה שינתה את זה. הקואליציה, הכנסת, בעיקר בגלל החשש שראו שש"ס גדלה ל-17 מנדטים. אז לכן אני בעד, אני חושב שבכלל סתם מבחינת יציבות השלטון ביום שבוחרים ראש ממשלה באופן ישיר, בלי קשר לתוצאות של הבחירות למפלגות, יש ראש ממשלה באותו יום, הוא יודע, הוא לא צריך ללכת לנשיא ולא צריך מסע ומתן לפני ואחרי, הוא צריך להרכיב קואליציה. ככה צריך להיות, ככה זה הכי טוב שצריך להיות, אבל לצערי שינוי, אולי אני שומע על מגמה היום בכנסת לחזור לזה, אבל כמובן שאנחנו נתמוך בזה ונשתדל.
אבל גם ראש ממשלה שנבחר בצורה ישירה, אם הוא לא מצליח להרכיב קואליציה, או שהקואליציה מתפרקת לו בדרך, אנחנו חוזרים לאותה סיטואציה.
לא, אוקיי. קודם כל, לראש הממשלה אני מאמין שהוא מודה בזה, הוא עשה טעות גדולה מאוד. שהוא נכנע והוא הקים קואליציה כזו, היה עדיף לו ללכת לנשיא אחרי הבחירות ולא לקואליציה. בכמה סיבות. א', זאת קביעות טובה נוראה מה שהוא עשה לחרדים. איך הוא נתן את הסכמתו, אמנם הכריחו אותו לכך, אבל איך הוא נתן לזה שמחרימים את החרדים ומחרימים אותם? זה לפי דעתי הטעות הגדולה ביותר שהוא עשה. בעת שהוא הרכיב מראש קואליציה של כלאיים שאין לה שום מטעמה ושאין לה שום, והוא ידע שהם ישלטו בו ושזה קואליציה. הרי באותו יום שלפיד נבחר, שזה הוא כבר אמר שהוא רוצה לעשות ממשלה. אז אם יש לך אנשים שחותרים נגדך ורוצים, יש שם שלושה, יש שם בעצם ארבעה ראשי סיעות שכולם עושים להיות ראש הממשלה. אז איך אפשר לנהל קואליציה כזו? שכל הזמן מחפשים את ההזדמנות מתי להפיל את ראש הממשלה, וכל אחד מהם רוצה להיות ראש הממשלה?
אכן, אני רוצה לדבר איתך על הסקרים, הרב אריה דרעי, ובעיקר על ש"ס. סקר אחד נותן לש"ס 6 מנדטים, סקר אחר נותן ל-10, 11 מנדטים, פערים של 4-5 מנדטים בין סקר אחד לשני. איך אתה מסביר את זה?
אני רק רוצה, אני מעולם לא התפעלתי מסקרים לא טובים ולא פחות טובים. כמעט שאני יודע שהסקר האמיתי זה יום הבחירות, והעבודה בשטח שאנחנו עושים לקראת יום הבחירות. אין משהו אחר. זה עבודה קשה של שנים על גבי שנים, סיורים שאני כל היום עושה וחבריי עושים, וכל חבריי חברי כנסת ואחרים והנציגים שלנו ברשויות המקומיות, זאת העבודה האמיתית. ולכן, דוגמה קטנה, אני חושב שמישהו ראה לי השבוע טבלה של 30 סקרים שהיו לש"ס לפני הבחירות. בקדנציה הקודמת, כשהיה מרן, זכר צדיק לברכה בחיים, כשלא היה כחלון, ולא היה אמסלם, ולא היה אמנון יצחק, ולא היה שום דבר. וש"ס, באותם סקרים, קיבלה 6 מנדטים, 7 מנדטים. או כמה חודשים אחר כך בבחירות, קיבלנו 11 מנדטים. ויכולנו לקבל גם יותר 13 ו-14, אם לא אמסלם ואמנון יצחק. אז לכן אני, אותו סקר שאתה הצבעת עליו על 6 מנדטים, זה סקר שעושים את זה באינטרנט. ובש"ס לא, אי אפשר לזכור אותה באינטרנט, ואותו סוקר נתן לנו לפני הבחירות האחרונות לכנסת גם 5-6 מנדטים. אז את אותו תשאל איך הוא מסביר קיבלנו 11 מנדטים, איך קיבלנו עוד 5 מנדטים בכמה ימים אחר כך בבחירות. לכן אני לא מתפעל מזה, אנחנו ש"ס לעולם לא התפעלנו מזה, ואנחנו צריכים להמשיך לעבוד. גם אני לא אתפעל אם אני אראה עכשיו סקרים שש"ס מקבל 13-14 מנדטים.
האמת שזה נראה שאתם נערכים לבחירות, כי אני שומע את המסרים שלך בתקופה האחרונה, חוזר להניף את הדגל החברתי.
לא חוזר, אני חושב שכל הזמן ש"ס מעולם לא הזניחה אותו. בשנה האחרונה, בגלל הסיפור של חוק הגיוס והממשלה הרעה הזאת שעשתה הכל כדי להפר את הסטטוס קוו, אז באופן טבעי אנחנו עם כל חברינו מהסיעות החרדיות, עם יהדות התורה, אז היותר הבולטות הציבורית הייתה יותר בנושאים החרדיים, כיוון שנאבקנו על הגיוס ואת שכחת את הדמעות ואת הבחיות של מרן על הנושא של הגיוס, כן. אז לכן באופן טבעי זה היה, אבל אנחנו לא מרפים מזה, ועכשיו אנחנו עם קואליציה כזאת לצערי הרב שעוינת פשוטו כמשמעו, חוסר רגישות, אכזריות כלפי השכבות החלשות. אנחנו למשל דוגמה עכשיו מרימים את אנחנו נאבקים בכל מיני אפשרויות, בכל מיני מסגרות על הנושא של למשל חוק שכר מינימום. אנחנו אנשים יוצאים לעבוד, תן להם להתפרנס בכבוד, אנשים עובדים 8 ו-10 שעות ביום ומקבלים 22.5 שקל לשעה, הבעל והאישה ביחד עובדים, ושניהם ביחד לא מצליחים להתקיים. צריכים לקבל עוד עזרה וסיוע, ומתחת לקו העוני. לכן אנחנו אומרים מינימום לכל הפחות 30 שקל לשעה. אנחנו בעזרת השם התחייבתי לא להיכנס לממשלה שלא תיתן 30 שקל לשעה בשכר מינימום. שאנשים יתפרנסו בכבוד, שיהיה להם לכל פחות. אם אתם אומרים שאתם בעד עידוד העבודה, הנה אנשים הולכים לעבוד, ומתברר שאחוז גבוה מהמשפחות שמתחת לקו העוני, הם שני בני הזוג עובדים ביחד.
כלומר שזה התנאי שלכם להצטרפות לקואליציה עתידית, 30 שקל שכר מינימום.
זה נושא אחד, והנושא השני, אנחנו טוענים, במקום להוריד את המע"מ אפס על הדירות, שזה דבר חשוב, אבל שזה לוקח לנו 3 מיליארד שקל מתקציב המדינה, יש לנו סדרי עדיפויות קודמים. השלושה מיליארד האלה צריכים ללכת להוריד את המע"מ על מוצרי יסוד. לפני שאתה מוריד מע"מ על דיור, תוריד קודם כל מע"מ שאנשים יוכלו להתקיים על מים, על חשמל, על לחם, על ביצים, על שמן, על דברים מינימליים. אנחנו חייבים להחזיר בחזרה את האפשרות לאנשים להוריד את יוקר המחיה, ויוקר המחיה זה לא בסיסמאות שהממשלה כל הזמן מדברת עליהם ולא עושה שום דבר, ולא לפנות לרשתות שיווק שיורידו מיוזמתם. יש לממשלה את הכלי הכי חזק להוריד את היוקר המחיה, בזה שתוריד את המע"מ על הדבר הזה, כמו שהיא עושה בנושא של הדיור. והנושא השני, לתת לאנשים אפשרות להתפרנס בכבוד. כמובן שאנחנו לא ניכנס לשום ממשלה שלא תתקן את מה שהיא עשתה לפני זה. הנושא של קצבאות הילדים ונושאים אחרים. אנחנו כמובן, יש לנו רשימה שלמה, ומי שרוצה, אני אמרתי, הקואליציה הבאה תהיה קואליציה חברתית יותר. הדגש יהיה על נושאים החברתיים, על נושאים של קיום בכבוד, של פרנסה בכבוד ואפשרות ולדאוג לשכבות החלשות. אז זה יהיה הדגש בקואליציה הבאה.
דיברת על השנה האחרונה ועל הסוגיה הזאת, סוגיית הגיוס, ועל כך שיחד עם יהדות התורה נאלצתם להתעסק גם בנושאים שהם לא כל כך חברתיים, אלא נושאים בוערים אחרים. זה לא הזיק לשס הסיפור הזה, כי הרי יש מצביעים רבים, שסניקים כמו שקוראים להם, מסורתיים, שלא כל כך מתחברים למסרים שיותר נוגעים לציבור החרדי עצמו, והם מצביעים פוטנציאליים. זה לא הזיק?
תראה, אנחנו ממשיכים את דרכו של מרן. מרן נקבע לנו דרך במשך 30 שנה. ומרן מצד אחד היה נוסע בכל הארץ, נותן דרשות הכי עממיות שיכול להיות, דואג לעניים, דואג לשכבות החלשות. מצד שני, אצל מרן כולם ראו את הדמעות, כולם זוכרים את הזעקה של מרן כשראש הממשלה בא לנחם אותו על פטירתו של בנו הגאון הגדול רבי יעקב יוסף, הבן הגדול שלו. ומרן בצער שהוא איבד את הבן שלו, וכשראש הממשלה מנחם אותו ואומר לו, אני יודע את הכאב שעובר עליך, שעל ה... גם אנחנו, גם אבא שלי איבד את הבן שלו, יוני, במבצע אנטבה, מה אמר ענה לו? כולם שמעו את זה, בבכי נורא. אמר לו, יש לי כאב גדול מאוד בפטירתו של בני רבי יעקב, אבל יש לי כאב גדול יותר על מה שאתם עושים לבחור הישיבות ולעולם התורה, שאתם מתאינים עליהם סנקציות פליליות. זה מרן, זה הדרך של מרן, אנחנו ממשיכים את דרכו של מרן. מרן ידע שעם כל הכבוד, כל קיומה של ש"ס הוא קודם כל לדאוג לעולם התורה, לדאוג לבני התורה, אם אין גדיים אין תיישים, לדאוג לתלמודי תורה, לדאוג לאל המעיין. וכמובן שהדרך שלנו היא גם לא להסתגר רק בגטאות שלנו, אלא לדאוג גם לכל שכבות הציבור, לקרב אותם, להכניס את הילדים להם שלימד תלמוד תורה, לדאוג לחילוני, לדאוג לשיעורי תורה, לדאוג לכל מה שצריך לעשות, וגם לדאוג לשכבות החלשות, לעניים, ולכל זה, כמעט שאם אין כמח אין תורה, וצריכים לדאוג בחי הכי חרמך, לדאוג שיחיו בכבוד. אבל כמובן שהבסיס בקיום שלנו, אם לא בריתי יום אנחנו, קוד שמיים ולא חסרתי, העיקר זה לימוד התורה. אם לא נדאג ללומדי התורה, אם לא נלחם בשביל לומדי התורה, מה שעושים להם גם בגשמיות וגם ברוחניות. בסנקציות הפליליות, בגיוס, ומצד שני חלילה בכלל, לגזול את פתחת הכנסה מלומדי התורה, לקצץ את הקצבה של הכל מ-900 ומשהו שקל, 400 שקל, לפגוע בהם בכל תחום כמעט, קצבאות הילדים. זה המשימה שלנו, אם לא בשביל זה, בשביל אנחנו נמצאים בכלל בפוליטיקה. כבוד אין משם, ולכן אנחנו משתפים פעולה עם יהדות התורה. אנחנו עובדים יחד, כיוון שזה עוצמת הרבה משותפות. זאת מטרות משותפות, ואני חייב לומר לך שגם יהדות התורה בשנה האחרונה הם היו שותפים איתנו, והם גם נלחמים הרבה מאוד בנושאים החברתיים. וביחד אנחנו משתפים פעולה, כל אחד בדרכו, כל אחד בעזרת השם יצליח במערכת הבחירות, ובעזרת השם נמשיך לשתף פעולה.
כלומר, השיתוף פעולה הזה הוא רק שיתוף פעולה שנוגע לאינטרסים משותפים, אבל ברור שיש הבנה ביניכם שכדי למקסם את הקולות, כל אחד צריך להגיע לקהל היעד שלו ולהביא את המקסימום קולות מהמגזרים השונים ואז לעבוד בשיתוף פעולה.
לא ששבנה בינינו, לא דובר משהו אחר. ברשויות המקומיות, שצריך לשתף פעולה ביחד, והגענו למסקנה ששם זה טוב, למשל רק לפני חודש בירוחם, הלכנו שסג ביחד שם, וברוך השם. הצלחנו יפה מאוד, ואותו דבר בבית שמש התאחדנו סביב ראש העיר, ובמקומות כמו בחיפה, לביב, ובעוד שורה של מקומות בארץ, הלכנו ברשימה משותפת של חזית דתית, לפעמים גם עם הבית היהודי, אם חשבנו שזה לא נכון. אז כל דבר לגופו של עניין, אבל זה לא משנה, השיתוף פעולה, גם אם כל אחד הולך בדרכו לבחירות ומביא הכי הרבה מנדטים, ביחד אנחנו מנסים את כל המנדטים הללו לטובת עם ישראל, וכשצריך לשתף פעולה ומשתפים, ובאמת אנחנו כמעט לא עושים דבר, גם כשיש חילוקי דעות בינינו, כמו ברבנות ירושלים, אבל עושים את זה בכבוד. בלי לריב ובלי להשמיץ אחד את השני ובלי חלק אחד לפגוע באחד השני. אז גמרנו את הבחירות בירושלים, למחרת המשכנו לעבודה עליו בנושאים אחרים.
יושב ראש ש"ס הרב אריה דרעי, תודה רבה לך.
תודה רבה.